היום נאמר חולין דף קוף למד ח', אנחנו נתחיל בקוף למד זיין עמוד ב'. איפה שהשורות מתרחבות, השורה השנייה, כי סלק איסי בר היני, אוקיי, ממש בסוף השורה. אוקיי, קצת רקע, בתחילת העמוד היה דיון כמה כלשהן. במשנה ראינו מחלוקת, בואו נחזור שנייה לקוף למד העמוד א', באמצע המשנה היה ויכוח, רבי דוסה בן הירקנס אמר חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס, חייבות בראשית הגז, וחכמים אומרים חמש רחלות גוזזות כלשהן. ואז אמרנו, כן, השאלה זה מה בדיוק הכלשהן הזה, אוקיי? כאילו לפי רבי דוסה בן הירקנוס, כן, צריך חמש רחלות, וכמה צריך לגזוז מהם, מנה מנה ופרס, ואז חייבות בראשית הגז, וחכמים אומרים, לא, אם יש חמש רחלות, לא משנה כמה גוזזות הם חייבים. אז היה ויכוח מה זה כלשהן, האם זה באמת כלשהן, או הם רק פשוט אמרו פחות ממה שרבי דוסה בן הירקנוס אמר. אז רב אמר שכל שכן זה מנה ופרס, אוקיי, ואז זה 35.5 סלע. שמואל אמר 60 סלעים, ואז נותן סלע אחד לכהן, כי המידה צריכה להיות אחד מ-60, השיעור נתינה. ורב ברכן אמר בשם רבי יוחנן, 6 לכהן, 6 לכהן, 5 ואחד לא. כלומר שחייבים מינימלית 5, ולכן השיעור המינימלי זה 6 סלעים, ואז הוא נותן לכהן 5, ואז הוא לוקח אחד לעצמו. אוקיי, ואז רבי אלעזר אמר כלשהן, כאילו ממש כלשהן. אוקיי, אז יש ויכוח בעניין הזה, עכשיו אנחנו נמשיך בעניין הזה. ונומד שאיסי ברהני אשכחי לרבי יוחנן, תקמתני לי לברי רחלים. Okay? אז בעצם זה אמור להיות אשכחי רבי יוחנן, לא אשכחי לרבי יוחנן. זאת אומרת, רבי יוחנן ראה את איסי ברהני שמלמד לבן שלו רחלים, אמר לי, איני הרחלות, אבל כתוב רחלות במשנה. אז אמר לי, כדכתיב, איסי ברהני אומר, אני אומר בדיוק כמו שכתוב בפסוק, רחלים 200. Okay, זה פסוק בבראשית למדבט, איזים 200, שישים 20, רחלים 200. אז אני משתמש בלשון התורה, אמר לי, אז רבי יוחנן אומר לו, לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמה. כאילו, אתה צריך ללכת לפי הנוסח במשנה, במשנה שם כתוב רחלות ולא רחלים. זו האמרה הראשונה שרבי יוחנן בעצם נותן ביקורת לדברי איסי ברהני. עכשיו ממשיכים, אמר לי, אז רבי יוחנן שואל אותו, כי סלק, זאת אומרת, איסי בן יהודה הגיע מבבל לארץ ישראל, יש כאן קצת ויכוח, כאילו ההתנהגות של החכמי ארץ ישראל לחכמי בבל, אמר למען ריש סדרת בבבל, מי עומד בראש הדברים בבבל שמלמד אותך? אמר לי, אבא אריכה, אוקיי, זה היה שם לרב, כי השם שלו רב היה אבא, ואריכה הוא היה הכי גבוה בסביבה שמה, אז קורא לו אבא אריכה. אז אמר לי, אבא אריכה קרא לי, אתה מדבר עליו בצורה קצת לא מכובדת, ודחירנה, אני זוכר, כתב היטיב נאחר 17 שורן, אחורי דרב, כמי דרבי. כאילו רב ישב לפני רבי, ואני ישבתי 17 שורות אחריו, אחרי רב, כי רב היה כל כך גדול, והם היו ערוכים בשורות, כן? ומי שהיה בשורה הראשונה היה הכי חכם, ואני שבתי 17 שורות מאחריו, ונחקי זיקוקין דינור מפומי דרב לפומי דרבי, ומפומי דרבי לפומי דרב. כאילו זיקוקים יצאו מהפה של רב לפה של רבי, ומהפה של רבי לפה של רב. זה היה אומר שהיה להם בהם דו-שיח של תורה, שהתורה הלכה בשני הכיוונים. ולית אני ידע מה הן אמרין, ואני לא הבנתי כלום ממה שקורה. ואת אבא אריכה קרא לי, כאילו הוא היה כל כך גדול בתורה, שאיך אתה מתייחס אליו בצורה כזאת? אמר לי, אוקיי, וזה בעצם האמרה השנייה שהוא נותן ביקורת על איסי ברהני. אמר לי, איהו, אז איסי בן ברהני שואל אותו ראשית הגז בכמה. אמר לרבי יוחנן בשישים. אוקיי, יש שני לשונות של רשי כאן, האם הוא מתכוון אחד משישים, או האם הוא מתכוון שצריך שישים סלעים. אוקיי, בכל אופן זה הולך נגד מה שראינו, שרבי יוחנן אמר קודם, שמינימלי צריך שש סלעים, אוקיי, ולא שישים. והענן בכל שהן תנן, ואז הוא שואל אותו, אבל הרי כתוב בכל שהן. אז איך אתה אומר כן? כי זה היה שיטת חכמים. אז אמר לי, שוב, הביקורת, כאילו, דברי ביקורת השלישית של רבי יוחנן נגד איסי ברהני, אם כן, מה בין לי ולך? כאילו, אם אתה אומר שכשוב, כתוב בפשטות כל שהן, וכך אתה מפרש את המשנה, אז אין הבדל ביני ובינך, כאילו, מה הבדל ביני ובינך, הוא בעצם מנסה להגיד, שיש לי מסורות שאין לך. ובעצם, אני למדתי במסור, אתה מתכוון בפשט של המשנה. אתה לא מבין כלום, כי בפשט של המשנה זה לא באמת הכוונה, אלא יש למסורת שהכוונה בכל שהן זה שישים. אוקיי. אז כאן אנחנו רואים דברי ביקורת של רבי יוחנן נגד איסי ברהני בשלושה עניינים. מעניין שקודם הוא אמר לו, לא תפסת, כאילו אתה תופס לשון התורה, אבל לא את לשון המשנה, ובסוף הוא אומר לו, אתה אפילו לא מבין את לשון המשנה, כי לשון המשנה נראה בפשטות בצורה מסוימת, ואתה לא מבין שיש על זה מסורות איך להבין את דברי המשנה. הוא בעצם גם מלמד אותו, ואולי זה גם קשור לאמרה השנייה, שצריך להתייחס לרבנים בכבוד, כי לרבנים בעצם יש מסורות שאין לבן אדם הפשוט שמסתכל בטקסט בלי המסורת. אם כן, גם הכבוד לרב זה הכי חשוב. כי את רב דימי אמר, ראשית הגז, רב אמר בשישים, רבי יוחנן משום רבי יעני אמר בשש. Okay, כאן יש לנו ויכוח בין רב לרבי יוחנן, שוב יש עניין האם שישים כאן, אחד משישים, או אם שישים מתכוון כמה צריך להיות בגז. בכל אופן זה יכול להיות דומה, כי אם אנחנו אומרים שהגיזה צריך להיות שישים, זה בגלל שהשיעור זה אחד משישים, ולא מכובד לתת פחות מסלע. אז אולי זה קשור דווקא. ורבי יוחנן כאן אומר בשש, אז אמר לה הבאי לרב דימי, אנך לחדה ואק שלן חדה. אתה פתרת לי בעיה אחת, אבל גרמת לי קושי בבעיה אחרת. בשלמד רבי יוחנן לרבי יוחנן. עכשיו אני מבין את הקושי בין דבר רבי יוחנן במקום אחד לדבר רבי יוחנן במקום השני, כי ראינו שש וראינו שישים. לא קשי, הד דידי הד רבי. בגלל שכאן אמרת שרבי יוחנן אמר משום רבי יענאי, אז אנחנו מבינים, כשהוא אמר בשם הרב שלו, הוא אמר בשש. כשהוא אמר בשם עצמו, הוא אמר בשישים. שזה מעניין לאור מה שאמרנו לפני דקה, כי רבי יוחנן אמר כמה חשוב דברי הרב, וכאן הוא בעצם חולק על רבו. אלא דרב דרב קשיא, כי כאן הוא אמר בשישים, ולפני כן הוא אמר ב-30, במנה ופרס, שזה 37.5 סלעים. אז דהמה רב מנה ופרס, אז הוא אומר לו, דרב דרב נמי לא קשיא, מה מנה דקאמר? בין 40 סלעים דהב אלי בשישים. אם נגיד שהסלע, okay, בדרך כלל הסלע נחשב המנה נחשב ל-25 סלעים, שזה בעצם 100 זוזים או 100 דינרים, אבל הוא דיבר במנות שהן 40 סלעים, ואז זה לא יצא מנה ופרס 37.5, זה יוצא בדיוק 60, 40 פלוס עוד חצי, שזה 20. ותנתנה מנה בין 40 סלעים. ותנתנה מנה בין 40 סלעים, מה יש? יש כזה דבר שתנה מזכיר מנה שיש בו 40 סלעים? אז אומרים, אם כן, באמת נכון. והתניה, הרי כתוב בברייתא, חמת חדשה, אף על פי שמקבלת רימונים, טהורה. אוקיי, יש לנו חמת, זה נוד למים, או למשקה, יצרו אחד חדשה, אבל יש, כאילו עדיין לא תפרו את זה על הסוף, ויש חור בעצם שמקבל את רימונים. זאת אומרת, רימונים לא ייפלו, אבל דברים אחרים כן ייפלו. זה תורה, זה לא נחשב כלי ולא מקבל תומעה, כי בעצם זה אסור למשקים, וזה לא אסור לרימונים. תפרה ונקראה, אבל אם כבר תפרו אותה, ואז נקראה, אז שיעורה כמוציא רימונים. כאילו, אם זה מוציא רימונים, אז זה תאורה. אבל אם מקבלת רימונים, אז זה כבר נחשב תמי. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כפיקיות של שתי. אחד מארבע, במנה בין 40 סלעים. אז הוא אומר, לא, השיעור זה לא כמו ציור רימונים, כי אף אחד לא שם רימונים חמת, אפילו אם היה קודם כלי ונקרא, השיעור שאנחנו צריכים כדי לטמא, זה כדי לקבל פיקיות של שתי, זאת אומרת, היו לוקחים את החוטים של השתי, והיו מסובבים אותם סביב כדור, כאילו כדור קטן כזה, וזה מה שנקרא פיקיות של שתי, וזה הגודל של נקב, שכבר אם יש גודל, אם זה מחזיק פיקיות של שתי, אז זה כבר מקבל טומאה. עכשיו, כמה הגודל של פיקיות של שתי? 1/4 במנה בין 40 סלעים, כאילו רבע סלע, רבע מנה, באיזה סוג של מנה, אבל מנה של 40 סלעים, זאת אומרת, בגודל של 10 סלעים, וכאן אנחנו רואים שיש כזה דבר שנקרא מנה ב-40 סלעים. אוקיי. כמה נותן לו? עכשיו, כמה צריך לתת לו? אז אמרנו, כן, צריך שזה יהיה בלי הלכלוך, לא כולל הלכלוך. אז תנה, לא שילבננו ויתננו לו, אלא שיבננו כהן ויעמוד על 5 סלעים. כאילו השיעור שנדרש, זה אחרי הליבון, אבל זה לא דורש מהבעלים ללבן, אלא יכולים לתת לכהן, לפחות שאם הכהן היה מלבן אותו ומוריד את כל הלכלוך, עדיין היו בו 5 סלעים. כדי לעשות בגד קטן, מנעני מילי, מנעי לנו שצריך לעשות בגד קטן, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר קרא, וזה הפסוק הצמוד לפסוק הראשי לגז, לעמוד לשרת, אוקיי? כל הפסוק, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם השם, הוא בניו כל הימים. אז מה זאת אומרת? דבר שהוא ראוי לשירות. מייניו, אבנט, אוקיי? ובגלל שאבנט היה הדבר שראוי לשירות, כלומר, זה היה הבגד הכי קטן שיש, או נראה אולי כן, אולי לא, אבל מבין שמונת הבגדים של הכהן היה אבנט, כן, זה החגורה, והשיעור שדרוש כדי לעשות תבנית זה 5 סלעים. עכשיו, אם המעיל, למה לא אומרים המעיל של הכהן גדול? ואז היה נדרש שיעור הרבה יותר גדול. תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועד, תפסת. אוקיי? כמה שמשים בזה בצורה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים. אבל בעצם לא תופסים את השיעור הכי מרובה, אלא את השיעור הכי מועד. אז אם ככה הם אומרים, והם הכיפה של צמר, דתניה כיפה של צמר הייתה מונחת בראש כהן גדול, ועלה הציץ נתון, כדי לקיים מה שנאמר, ושמת אותו על פתיל תחלת, כתוב שצריך לשים את הציץ על פתיל תחלת. אז על המצנפת של הכהן גדול, היה, זה הכובע שלו, היה פתיל תחלת שהיה עשוי מצמר, כי זה לא כיפה של צמר כמו ממש כיפה, אבל היה כאילו משהו שהיה מסביב למצנפת, פס של תחלת, וזה יותר קטן מהאבנית, כן? כי האבנית היה ארוך שהיו משתמשים בו כחגורה, כאן זה רק פס שהולך מסביב לראש שלו. אמר קרא, הוא בניו. אז בסוף אומרים לא, כי קודם כל זה מוזר, כי הכיפה של צמר זה לא נחשב כחלק משמונת בגדי כהונה, ולא כן, שמונת בגדי הכהן הגדול. אז אומרים, מה פתאום שמכניסים משהו שלא נחשב בגד? אבל בכל אופן הם עונים בצורה אחרת. כתוב, הוא בניו, כן? כי בו בחר השם לקחת מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם, הוא בניו כל הימים, אז צריך דבר שווה לארון ולבניו. אז אומרים, כן, וזה רק היה לכהן גדול. אז אומרים, וגם זה גם היה יכול לענות לנו על השאלה הקודמת. לגבי המעיל, לא צריכים לענות תפסת מרובה ולא תפסת, אפשר להגיד, המעיל היה של כהן גדול ולא של כהן אדיוט. אז אומרים, אבנית נעמי לא שווה, אבל אבנית, היה אבנית שונה לכהן גדול ולכהן אדיוט, אז גם זה לא יכול להיות נחשב לעניין השיעור, כי בעצם זה לא שווה. אז אומרים, הניחה למען דאמר, אבניתו של כהן גדול, לא זהו אבניתו של כהן אדיוט, שפיר. אם אומרים שהכהן גדול ביום הכיפורים היה לובש בגדי זהב ובגדי לבן. בגדי זהב היו הבגדים שהוא לבש כל הזמן, אבל גם היה לובש בגדי לבן כשהוא היה נכנס לקודש קודשים, והבגדי לבן האלו היו מיוחדים, ושם היה לו אבנית מיוחד שעשוי מפשתם בלבד. ואז אומרים, יש כאלה שאומרים, האבנית של כהן גדול שהוא לבש באותו היום בבגדי לבן, לא זהו אבניתו של כהן אדיוט. ואז יוצא שהכהן אדיוט היה לובש אבנית שהיה עשוי מ פשטן וצמר, כן, זה היה שטנז, אבל היה מותר, כי כך היה. ואז יוצא שהבנית של כהן אדיוט דומה, כי ידוע לנו שהכהן גדול בכל שאר הימים כן היה לובש אבנית של שטנז. אז אם אומרים שמה שהכהן גדול לבש ביום הכיפורים, במיוחד האבנית הזה, שהיה עשוי בלבד, כאילו רק מפשטן בלבד, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, כי הכהן אדיוט היה לובש שטנז כל יום, שפיר. אז יוצא שאבנת של כהן אדיוט בימים רגילים, בדיוק שווה, כאילו אבנת בכלל, בדיוק היה שווה לאבנת של כהן גדול שלא ביום הכיפורים. אלא למאן דאמר, זהו אבנתו של כהן אדיוט, שכשמדובר שאבנת היה רק פשטן, מתייחס גם לאבנת של כהן גדול וגם לאבנת של כהן אדיוט, כאילו בעצם הכהן אדיוט היה לבש בדיוק אותו דבר. מי איקה למאמר, ואז יוצא שאבנת של כהן גדול בשאר ימות השנה עשוי מפשטן ומצמר, בשונה מאבנת של הכהן אדיוט ביום יום, אז יוצא שהם שני אבנתים שונים. אז איך אפשר להגיד שזה משהו ששווה בין שניהם? אז אומרים שם אבנת בעולם, לא משנה אם הם עשו עם צמר ופשטן או רק פשטן, בכל אופן שניהם נקראים אבנת, אז לא משנה לנו, עדיין זה משהו ששווה לשניהם. לא הספיק לתנו, עכשיו אנחנו מדברים על המקרה שהוא גזל, או הוא מכר לעובד כוכבים, ואז הוא פשוט לא, הוא לא אחראי לתת את ראשית הגז. או הוא מכר בכלל, אז נראה. איתמר. גזז הוא מחר ראשונה, מה אם הוא גזז, ואז מחר, ולא, כאילו גזז עז אחד, סליחה, כבש אחד, ואז מחר ראשונה, כן, הוא מוכר את הראשון, וממשיך ומוכר בעצם, ואז, כן, הוא גוזז ומוכר, גוזז ומוכר, ואז אין לו חמישה ביחד. אז רב חיסטה אמר חייב בכל אופן, רב נתן בראשי אמר פטור. רב חיסטה אמר חייב דהגזז, בסופו של דבר הוא גזז מספיק לראשית הגז, לא משנה שהוא לא הבעלים. למה? כי רב חיסטה רואה את החיוב מתחיל לתקתק ברגע שהוא גוזז. רב נתן בראשי אמר פטור, בעידנא דקמא לא שיעורא, בעינן צונחה ולעיקא. כאילו מתי מתחיל השעון לתקתק? רק כשהוא הגיע למלוא השיעור, וברגע הזה כבר הצון לא היה צונחה, כי אחרי שהוא גזז את החמישית, כבר הארבע הראשונים כבר לא היו שייכים לו, הוא פשוט מכר אותם כבר, והם לא היו צונחה, ואם כן הוא לא חייב. עכשיו אנחנו נביא קושי על רב נתן בר שעיה. תנן, הלוקח גז צונו של עובד כוכבים, אוקיי, וזה היה החלק של המשנה שעכשיו אנחנו מדברים, אם קונים צון מעובד כוכבים, פטור מראשית הגז. מה לומדים מכאן? הצונו לגזוז, מה אם הוא קונה את הצון לגזיזה ספציפית? אז אם הלוקח גז צונו, אם הוא קונה את הגז מהעובד כוכבים, הוא פטור. משמע שאם הוא קנה את הצון כדי לגזוז, הוא היה חייב. והמי, כאילו אם הוא קונה אותם לגזוז, אז מה המובן? הוא בעצם קונה אותם לגזוז, קונה, גוזז ומחזיר. קונה, גוזז ומחזיר. אז מה יוצא? כן? אז לפי זה הוא יהיה חייב, אבל לפי רבי נתן בר הושעיה הוא אמור להיות פטור. למה? כי המאי כל חב וחב בתר גיזה נפקא למי רשותי, ברגע שהוא גוזז כבר חוזר לעובד כוכבים. אז מה, ואז לא שייך לו. והוא אמר שהכל זה, הם צריכים להיות שייכים לו ברגע שהוא מסיים את הגזיזה החמישית. אז תירק אמר רב חיסטה ליבד רבי נתן בר הושעיה כגון שהקנו לו כל 30 יום. צריך להיות מקרה, כאילו הוא לוקח גז צונו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז. הצונו לגזוז חייב, ואיזה מקרה חייב? שיקנה לו אותם ל-30 יום, ואז הם כולם היו ברשותו כשהוא סיים לגזוז את החמישית. לוקח גז צונו של של חברו. מנתנה דה איקה שיעור אגבי מוכר, אוקיי? אז היה כתוב שם, אני לוקח גז של הלוקח גז צונו של חברו, אם שיער המוכר חייב, לא שיער הלוקח חייב. אז כאן אנחנו נדבר על למה אם שיער המוכר, אם שיער המוכר חייב, אז הם יגידו ככה. מנתנה דהרד איקה שיעור אגבי מוכר, אגבי מוכר, בתר מוכר, אז לינן, מי התנה שבעצם סובר שאם הוא משייר משהו אצל המוכר, אז המוכר בעצם חייב בכל ראשית הגז, בכל משהו מחר. אמר חיסטה רבי יהודה. זה השיטה של רבי יהודה. איך אנחנו יודעים? דתנן במסכת פאה כתוב בפרק ג' משנה ה', המוכר כלכי אילן בתוך שדה, הוא הכוונה שהוא מוכר כמה אילנות בתוך השדה, אבל רק את אילנות, יש לו שדה תבועה, ויש שם כמה אילנות, אז הוא מוכר את האילנות, נותן פאה לכל אחד ואחד. מי שקנה את האילנות צריך לתת פאה לכל אחד ואחד, כי התבועה בעצם מחלק את השדה, יש את התבועה, יש אילן, יש תבועה, יש אילן, ואז הם לא נחשבים כשדה אחד, ואז המוכר את האילנות, קונה אילנות, צריך להשאיר את הפאה מכל אילן ואילן. אמר רבי יהודה, אמתי, באיזה מקרה מדובר? בזמן שלא שיער בעל השדה. במתנאי שהוא מכר את כל האילנות. אבל שיער, אם הוא שיער לעצמו לפחות אילן אחד, בעל השדה נותן פאה על הכל. כאילו, הכל נחשב שייך לו, והוא נותן פאה על הכל. אז מה רואים כאן? ברגע שיש שיעור, אז הוא מתחייב בכל. אז אמר לרבה, והאמר הוא דאמר, והוא שתחיל בעל השדה לקצור, הרי אתה הוא זה שאמרת, הרבה אומר לרב חיסטה, אתה הוא זה שהסברת בדברי רבי יהודה, שזה רק אם בעל השדה התחיל כבר לקצור, כי כתוב שם, בקורצכם את קציר עצכם, לא תחלה פעת צדך לקצור, ולקק קצירך לא תלקק. אז אם הוא כבר התחיל לקצור, ואז מחר את האילנות, כאילו זה המקרה שהוא בעצם חייב, כן? אם הוא שיער לעצמו, למה? כי הוא כבר התחיל לקצור, ואז כבר נכנס מצוות פעה לתוקף לפני שהוא מחר. בחיתם החנמי והוא שהתחיל לגזוז, ואם אתה רוצה להגיד שזה בדיוק אותו, שהמשנה מדברת בדיוק על אותו מקרה אצלנו, כאילו המקרה המקביל, שהוא כבר התחיל לגזוז לפני שמחר. בשלמה הטעם אני מבין שם בפאה, כי כתוב בקורצכם את קציר עצכם, כתיב. מעין את התחיל לקצור מחייב בכל השדה, כן? מתי מתחיל חיוב פאה? ברגע שהוא התחיל לקצור. אלא החה מעיד את איתך למה, אז לא מחייב בכל העדרי, כשהוא התחיל לגזוז, את הכבס הראשון, הוא לא מתחייב בראשית הגז בכל העדר, כן? הוא רק מתחייב באותו, על אותו כבס. אז לכן אי אפשר להגיד שהוא התחייב בכל, ולכן אם הוא משייר אחד לעצמו, הוא חייב לתת ממנו, כי זה בכלל לא רלוונטי כאן. ההשוואה היא לא אותה השוואה. אז אלא מרב הרב מסביר שזה טענה אחר. היי תנא הוא דתנן, אמר לו, מכור לי בני מאה של פרה זו. אז המשנה שראינו לפני כמה עמודים, בקופלה מדבד. במתנות כהונה, אם הוא אומר, מכור לי בני מאה של פרה זו, והיה בהם מתנות, נותנן לכהן, ואין מנקה לו מן הדמים. אם הוא אומר, אני קונה בני מאהים, ובתוך בני מאהים יש את הקיבה, אז הוא בעצם נותן לכהן את המתנות, אבל לא יכול לנקות מהדמים. למה? כי הנחה, כשהוא מחר לו, אז הוא לא מחר את המתנות, כי המתנות לא היו שייכים לו כדי למכור. אז לכן, ברור שהם לא היו חלק מהסכום. לקח ממנו במשקל, נותנן לכהן ומנקה לו מן הדמים. אבל אם הוא נותן לו במשקל, אז הקונה חייב לתת מן לכהן, אבל יכול לנקות את הסכום מהמוכר. אלמה, מה לומדים מכאן? מתנות הכהן לא מאז בן איניש. כאילו אנשים כשהם מוכרים, הם לא מוכרים את המתנות. אז החנמי, מתנות הכהן לא מאז בן איניש. הלכך כן, ברור שהוא לא מוכר, לא מתכוון למכור אותם. הלכך שיער מוכר, מוכר חייב. דאמר לי לוקח, אז שנייה, אז לכן גם כאן, אם הוא שיער לעצמו, אז המוכר חייב. למה? דאמר לי לוקח, מתנה דכהן גבחי, בגלל שאנחנו בהלכה שמישהו לא מוכר את מתנות הכהונה, אז גם כאן הוא לא מוכר את ראשית הגז. ואם כן הוא אומר, כנראה שיערת את המתנה אצלך. לא שיער, אבל אם הוא לא שיער, אז הלוקח חייב. למה? דאמר לי מוכר, מתנה דכהן לא זב נלך. ואז הוא בעצם לוקח חייב, כי הוא אומר לו, אני מכרתי לך בלי מתנת הכהן, כי אני לא מוכר כאלה דברים, אבל נתתי לך את המתנה לכהן, בעצם העברתי עליך החיוב כדי להיות זה השליח למסור. כאילו זה שלא שיערתי, זה מוכיח שבעצם אני מכרתי לך הכל, אבל לא מכרתי את החלק של הכהן, פשוט נתתי לך הכל, ואתה צריך להעביר את זה לכהן, ואתה לא יכול לגבות ממני את הכספים. הדרון הלך ראשית הגז, עכשיו אנחנו מתחילים במצוות שילוח הקן. כשלוח הקן זה מצווה מעניינת שלא בדיוק ברורה לגמרי. כתוב בפסוק כי קרא קן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או בכל הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על אפרוחים, כן, אז כי קרא פתאום אתה רואה, כן, נדרוש את זה, קן ציפור, ואז, כן, בדרך, כן, נדרוש גם את זה, כן, בכל עץ או בכל הארץ, רואים אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על אפרוחים, כן, יש אם, יש אפרוחים, או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. אסור לקחת את האם בעצם, יש ויכוח האם על הבנים, זאת אומרת, עם הבנים, או האם כשהיא על הבנים. Okay? איך מתקנים את זה בעצם? או, כן, יש מצוות לא תעשה, אסור לקחת את האם. כי זה נשמע שפשוט אסור לקחת את האם. אנחנו בדרך כלל מבינים את זה יותר לפי העשה כאן. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך בארכת הימים. קודם צריך לשלוח את האם, ואז אפשר לקחת את הבנים. Okay? אז יש כאן לא תעשה, אסור לקחת את האם. כנראה הכוונה כאן, אסור לקחת את האם לעצמך, אלא במקום, כאילו, אם רוצים לקחת את הבנים, מה עושים? שלח, תשלח את האם, צריך לשלוח את האם, ואז רק אז אפשר לקחת את הבנים. Okay? יש קצת אי הבנה כאן במצוות לא תעשה, האם אסור לקחת האם והבנים, או האם רק אסור לקחת את האם כל עוד היא רובצת על הבנים. ואז, כן, משמע גם שאסור לקחת את האם בכלל, רק מותר לשלוח את האם, זאת אומרת שהאם אף פעם אפשר לקחת, כאילו בכל מקרה אסור לקחת את האם, רק אפשר לשלוח את האם, ואז מותר לקחת את הבנים. כאילו בפסוק הראשון שכתוב לא תיקח האם על הבנים, משמע שהוא רוצה לקחת את האם. בחלק של העשה, משמע שהוא רוצה לקחת את הבנים, ולכן צריך לשלוח את האם. ולכן יש קצת אי הבנה כאן בין הפסוקים. מה הסיבות למצווה? כן, זה מה שמפורסם. האם זה בגלל עניין, זה כמו שראינו אותו ואת בנו, האם זה רחמנות, שאנחנו צריכים להיות רחמניים לאם, ואסור לקחת אותה כשהיא עדיין רובצת, כן, אסור לקחת את הבנים כשהיא רובצת עליהם. האם, או האם אין עניין של רחמנות אצל בהמות, אבל זה, עופות, אבל זה מלמד אותנו להיות רחמנים, כן, שזה עניין שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, כן, לא להיות אכזריים, למרות ש, כן, זה לא עניין של אכזריות אצלם. ויש עוד פרשניות. ספר החינוך מסביר שמותר לשחוט בהמות, אבל אם נעשה את זה בצורה ש כולם שנגרום איך אומרים שכבר הם לא יהיו בנמצא, כגון לשחוט בהמה וגם הצאצאים שלו באותו יום, או לקחת את האם עם הבנים, כן, זה הפרשנות עם הבנים, אז זה אסור, כי בעצם אנחנו משמיטים אותה מהעולם, מהיקום. רבנו בחי אומר שזה גם גורם לנו, זה גורם לרחמנות בכל העולם, משהו כזה, כאילו זה על בסיס הזוהר, זה כבר, כן, יותר בעולם הסודי, כאילו הסוד, הרמז, כל זה. אוקיי. שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, כן, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, גם בזמן המקדש, גם לא בזמן המקדש, בחולין, אבל לא במוקדשים, נראה בהמשך מה זה בדיוק, שזה לא במוקדשים. חומר בכיסוי אדם משלוח הקן, שכיסוי אדם נוהג בחיה ובעוף, במזומן ובשאין מזומן. ככיסוי אדם זה גם עניין בחיה ועוף, חייבים לחסות את האדם, גם בבהמה שמוזמנת אצלך, זאת אומרת, חי בבית, או גם שאין מוזמן, או מזומן, שלא היה שייך לך או בבית שלך. ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף, ואין נוהג אלא בשאין מזומן. בגלל שכתוב, כי קרא קן ציפור לפניך בדרך, אז רואים שזה רק אם זה לא היה בבית שלך, אבל אין מצוות שילוח הקן רלוונטי אם הם עופות שלך או ציפורים שלך. איזו שאינו מזומן, כגון אווזים ותרנגולים שקננו בפרדס. אם הם עשו כן בפרדס, זה מה שנקרא אינו מזומן. אבל אם קננו בבית, okay, אם הם עשו כן בתוך הבית שלך, וכן יוני הרדיסאות, okay, יש ויכוח אם זה הרדיסאות מלשון הרדוס, או כן המלך, או האם זה מלשון רודוס, אוקיי, ביוון, שהם באו מרודוס, או שהם היו פשוט פופולריים בזמן של הורדוס. יורני הרדיסאות פטור משילוח, כי הם היו אלו שהיו להם שובחים בתוך הבתים או השטח של האנשים, והיו כעצם, כן, פיג'ן בירדס כאלה, כן, מסנג'ר בירדס, או שעשו כל מיני שליחויות. פטור משילוח. אוף תמי פטור מלשלח, אוקיי, זה רק רלוונטי לאוף טהור. אוף תמי רובץ על ביצי אוף טהור, וטהור רובץ על ביצי אוף תמי, כאילו אם זה, כן, או הביצים תמאים, או האופות, כאילו האוף עצמו תמי, פטור מלשלח. קורא זכר, מה אם יש, קורא זה פזנט, שבעצם, אוקיי, זה אוף תמי, והוא רובץ על ביצים של אחרים, ויש לנו, והוא זכר, לא נקבה. רב לזר מחייב, וחכמים פותחים. אוקיי, יש ויכוח כאן, האם הוא שייך בעניין הזה או לא. אוקיי, למה אם הוא תמי, כן, רשי אומר שהוא תמי, לא, זה טעות ברשי כנראה. כן, צריך לומר טהור, סליחה, טעות שלי, לא קראתי את ההערה. כן, רשי אומר, אוף טהור הוא. כי אם אוף תמי ברור שהוא פטור, כל העניין זה האם זה שייך גם לזכר, כי כתוב אם על הבנים, אז כאן אנחנו, יש לנו ויכוח, אם זה זכר שרובץ על ביצים, אז האם הוא חייב או פטור. רבי אבן ורבי מיישה, אוקיי, הגמרא מתחילה עם ויכוח. חן אמר, כל היכד דתנן בארץ ובחוץ לארץ שלא לצורך. אוקיי, עכשיו הוא עושה, כשהתחלנו את הפרקים האחרונים האלו, או כאילו אמצעים, אוקיי, אותו בבנו, כן, החל מ... פרק ה, אוקיי, אותו בבנו, כיסוי אדם, גיד הנשה, אוקיי, אז היה קצת, כן, כל הבשר באמצע, ואז חזרנו לאור והרוטב, וראשית הגז, ועכשיו שילוח הכן, עכשיו הוא חוזר למבנה, הם חוזרים למבנה של כל המשניות האלו, שכולם היה רשימה ארוכה של כל מיני דברים, האם כן, שייכים בארץ, בחוץ לארץ, בכל העניינים האלו, וכולי, מוקדשים וכולי. אז בכל אלו, איפה שכתוב בארץ או בחוץ לארץ, בפרקים האחרונים, שלא לצורך. כולם היו פשוטים וברורים, לא היה צורך להגיד אותם, לבד מראשית הגז. חוץ ממקרה אחד, כי כל הדברים האלה הם לא תלויים בארץ, אז בשביל מה היה צריך אותם? כן, רק בראשית הגז, למה? להפוקים את רבי אלי, אמר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כן, הוא למר ראשית הגז נתינה לתינה. מתשומה, ולכן חשב שזה אינו נהוג אלא בארץ, ולכן היה חשוב למשנה להגיד לנו שזה כן נוהג בחוץ לארץ, להגיד שאנחנו מתנגדים לרבי אלי. מה מעניין כאן? שגם מתנות למדנו מרבי אלי, שאינו נוהג אלא בארץ, ולכן למה לא רשמו את זה? אז יש כאלה שאומרים, זה רק למדנו, לא למדנו את זה ישירות ממה שהוא אמר, אלא... הסקנו את זה, ולכן אולי זה, כן, לא היה צריך לה, כן, אז השיטה שלו אז פחות זה יותר חלש בעצם, אם כן לא הזכירו את זה, או אולי לא כולם מסכימים שהוא חושב ככה במתנות כהונה, למרות שאמרנו ש כן, בדור לאחר מכן כולם סמכו על רבי אלי, זה קצת מוזר, כן, וזה הסביר לנו למה בחוץ לארץ לא נתנו מתנות כהונה. אבל בסדר, נשאיר את זה בסימן שאלה. בחר אמר, כל היכד דתנן בפני הבית, בשלו בפני הבית, שלא לצורך. והשני טען בעצם, כל האזכורים של בפני הבית, בשלו בפני הבית, לא היו לצורך, כי ברור היה שכולם בפני הבית, בשלו בפני הבית, לבד מאותו ואת בנו. סלקא דתחמינא, הואילו בעניין הדקודשים כתיב, כי שם היו כתוב, ירצה לקורבן להשם, כן, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, זה כתוב, ירצה קורבן להשם, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן להשם, אז שם היה מוזכר בעניין קורבנות, אז אולי היינו חושבים, בזמן דעיק הקודשים ננהוג, בזמן דלק הקודשים לא ננהוג, כמה משמלם, ולכן היה צריך להזכיר את זה דווקא שם. וטרווי הוא אמרה, אבל שניהם אמרו ככה, כל היכד דתנן בחולן ובמוקדשים לצורך. כל האזכורים של חולן ומוקדשים דווקא היו לצורך, כי לא היינו יודעים אם לא היו מזכירים, לבד מאיפה זה כן פשוט וברור, מגיד הנשה. גיד הנשה די ברור, למה? פשיט, אז עכשיו אומרים, כן, גיד הנשה היה צריך להגיד שזה גם בחולן וגם במוקדשים. אז אומרים ככה, פשיטה משום דאיקדש, פק עלי איסור גיד הנשה, מה? אבל הרי, סליחה, למה זה לצורך לבד מגיד הנשה? כי שם זה פשוט. בגלל ש... כמעט, נחשוב, בגלל שעכשיו אנחנו אמרנו שזה הקדש, אז כבר אין איסור גיד אנשה, ברור שיש איסור גיד אנשה. אז לכן זה פשוט. אבל אז הם אומרים, ולאו וקימנה בוולדות קודשים, דווקא אמרו שמה שזה לא כל כך פשוט, כי מדובר לא, כאילו, דווקא שאלו מה, הרי זה פשוט, ואז אמרו, לא, מדובר בוולדות קודשים, זאת אומרת, אם הקדישו בהמה, ואז, שאז איסור גיד אנשה בא לפני, כן, רק שנייה, בוולדות קודשים, כי אז אמרנו איסור מוקדשים, כאילו, נכון. כי אז מה נגיד? שאיסור קודשים בא לפני איסור גיד אנשה, כי זה היה קדוש לפני שגיד אנשה נוצר בעובר. ולכן היינו אומרים שאולי במקרה הזה אין איסור גיד אנשה, כי אין איסור חל על איסור, זה כבר כל הזה אסור. כן? אז באכילה, כי זה כבר הקדש, וזה בא לפני גיד אנשה. ולכן זה היה חידוש שמה, שאפילו בוולדות קודשים, כן, איסור כן חל על איסור במקרה הזה, וכן, זה יוצא מן הכלל. אז אומרים, ואז בעצם כן צריך את גיד אנשה להגיד את זה, כי זה לא, הרי זה לא פשוט. ואז אומרים, ומה הייתה עם הוקימנה? למה דווקא שם בגמרא אמרו שמדובר בוולדות קודשים? למה משום דקה שלן, לא לינה מעיקרה? הרי זה בכלל שהיה קשה, ואמרו, למה בכלל הזכירו את זה? הרי פשיטה. ולכן, כן, הם הסבירו, כנראה מדובר בוולדות קודשים. אבל, לינה מעיקרה נמי. אז אומרים, לא תקשי לך. עדי דתנה לצורך, תנה נמי שלא לצורך. כן, אפשר להגיד בפשטות, אם כבר יש לנו רבי אבן ורבי מיישה, ששניהם מתווכחים בדיוק ואומרים, חלק מהדברים נשנו שלא לצורך, אפשר לתרץ את זה בצורה אחרת, ולא להגיד שמדובר בוולדות קודשים, אלא שמדובר ממש בקודשים, ולהגיד, פשוט כולם נשנו שלא לצורך, חוץ מגיד אנשה. שזה, כן, סליחה, כולם נשנו לצורך, היינו צריכים את כולם חוץ מגיד אנשה, כי הרי זה פשוט. אוקיי, ואז לא צריך להסביר שמדובר בוולדות קודשים. אוקיי, בחולין אבל לא במוקדשים. עמי. עמי לא אמר קרא, עמי לא, כן, למה לא במוקדשים? תאמר קרא, שלח תשלח את האם. מה זאת אומרת? למה שלח תשלח בלשון כפול? במי שאתה מצווה לשלחו. שלח תשלח זה רק מי שאתה מצווה, אתה יכול לשלחו. אבל יצא זה שהיא אתה מצווה לשלחו. אבל אם זה צריך את זה לקורבן, אז אסור לשלח כי צריך את זה לקורבן. זה מוקדש כבר מיוחד לקורבן, אז אסור לשלח. זה אומר שאף פעם לא נראה את זה. אם זה כבר מוקדש, אז אסור לשלח. ולכן, אלא להביאו לידי גזבר, כן, כי זה צריך להביא לגזבר. ולכן, זה מחוץ לתמונה, כי לא רלוונטי לפסוק, שלח תשלח, שלח תשלח, זה רק מי שאפשר לשלחו, ולא מי שאסור לשלחו. אמר רבינה, הלכך, עוף טהור שהרג את הנפש, פטור משילוח. אז רבינה אומר, לפי זה, אם יש לנו עוף טהור שהרג את הנפש, זה כמו שור נסקל, וצריך לסקול את העוף, כי הרג מישהו, אז, וגם אז, אסור פטור מלשלוח. מה הייתה עם אדם רק שלח, תשלח את האם, במי שאתה מצווה לשחו, יתעשה זה שאי אתה מצווה לשחו, אלא להביאו לבית דין. זה צריך להגיע לבית דין, ולכן אסור לשלח. עכשיו הם שואלים, היכי דמי, אבל איך יכול להיות מקרה של עוף טהור שהרג את הנפש שרובץ על האפרוחים? אי דגמר הדין, אם כבר נגמר הדין שלו לסקילה ברכת להו, ולכן, כן, הוא כבר בעצם כבר נסגר בכלא או משהו כזה, והוא לא רובץ על הביצים. אלא דלא גמר דינה, הוא בא איתו לבית דינה, וקיום הבאו ביער תהרה מקרבך. כנראה מדובר שהוא בעצם צריך להביא, מדובר לפני גמר דין, והעניין שהוא צריך להביא את זה לגמר דין, ולכן מה הקיום? קיום מצווה להביא, זה בגלל ביער תהרה מקרבך, יש חיוב להביא אותו לבית דין. אוקיי, וזה בעצם לפי, זה על פי המצווה, וביער תהרה מקרבך. אני רק אזכיר שיש דיון כאן, שמצד אחד יש, מצד אחד, מצווה חיובית, וביער תהרה מקרבך, כן, מצוות עשה, ובצד השני, יש עשה ולא תעשה, שלח תשלח, כן, ולא תשלח, לא תיקח האם על הבנים. אז יש כאלה שאומרים, איך אפשר לקחת מצוות לא תעשה ועשה, ולהגיד שמצוות עשה אחד, יותר חזק מזה. אז יש כל מיני תשובות שנותנים, חלק אומרים שבעצם אנחנו לא אומרים שמצוות עשה ולא תעשה דוחה מצוות עשה, ובעצם בגלל זה, טוב, יש, יש אולי בגלל הסכנה בעניין, שהאוף הזה הרג מישהו, אז יש כל מיני תשובות, אבל שואלים את השאלה הזאת. אוקיי, זה אולי היום.